אנחנו לומדים את החלק השלישי של פרק סמכתת. סיימנו את פסוק חווה ואנחנו היום ממשיכים מפסוק חו זין. דוד המלך מדבר כאן על אלו שהם מציקים לו ומפריעים לו. הוא דיבר בפסקים הקודמים שהוא מבקש איך הקדוש ברוך הוא יעניש אותם. עכשיו פסוק חו זין אומר ככה: כי אתה אשר עיקית רדפו ולמחוב חלליך יספרו. מה הוא אומר כאן? אומר, אותם אויבים שרודפים אותי, הם רודפים אותי אחרי שאתה הקיטה אותי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הביא מחוב מסוים, אז הם מנצלים את המצב שהבן אדם נמצא באיזשהו קושי ומחוב, ואז גם הם רודפים אחריו. אותו דבר, אנשים כאלה שיש להם מחוב חלליך, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא גרם להם מחוב מסוים, אז הם יספרו, מה זה נקרא יספרו? או במובן שהם מדברים ביניהם לבין עצמם ומתכננים בעיצה איך לבוא ולהציק יותר, או שהם בכלל מייחסים ואומרים, הנה אתם רואים את המצב הזה, זה אנחנו עשינו את זה, ובעצם הם מנצלים להשתמש בדבר שהקדוש ברוך הוא עשה. פסוק כ"ח: תנה אבון על אבונם ואל יבואו בצדקתך. היינו מבקש הקדוש ברוך הוא יצרף להם את האבון הזה שהם רוטפים אותו על האבונות הקודמים שלהם, ושהקדוש ברוך הוא לא ימחה להם על שום אבון, אלא יעניש אותם, ושהם לא יהיו בכלל האנשים שהם, הקדוש ברוך הוא מחשיב להם את הזכויות ונותן להם התייחסות של צדקה, שהקדוש ברוך הוא בכלל לא יחשיב אותם בכיוון הזה, אלא שהם יהיו כלולים בין אלה שהם ננשים על האבונות שלהם. יש כאן אמרה מעניינת, אמרה חסידית, שאומרת על הפסוק הזה, דוד המלך מתפלל בעצם שהם יחזרו בתשובה אלה שרודפים אחריו. ואיך הוא מבקש את זה? הוא אומר, הרי אלה שרודפים אחריו הם חושבים שהם עושים בזה דבר טוב, הם חושבים שזה נכון מה שהם עושים, אז איך הם יחזרו בתשובה? זה אומר, תנה אבון על אבונם, תגרום להם שיהיה להם עוד אבונות, ואז הם הרי יודעים שעבירה גוררת עבירה, אז בזה שהם יפלו בעוד עבירות הם בעצם יקלטו שגם המעשה הקודם שלהם הוא גם היה עבירה, ולכן הם נכשלו בעבירה נוספת. על זה הוא אומר, תנה אבון על אבונם, ואל יבואו בצדקתך, שהם לא יחשבו שהם צדיקים, ומה שהם עושים זה טוב, אלא ברגע שיהיה אבון על אבונם, הם ממדו רטרואקטיבית שגם המעשה הקודם היה מבחינתם אבון. פסוק חפתת ממשיך לדבר על האנשים, מה הוא מבקש עליהם, ימחו מספר חיים, ואם צדיקים, אל יכתבו. דהיינו הפשט, אם הם כתובים בספר החיים, בגלל שיש להם איזושהי זכות, אז אני מבקש למחוק אותם משם. ואם הם עדיין לא כתובים בספר הצדיקים, בספר החיים, אז אם צדיקים אל יכתיבו, אז אל תכלול אותם מכאן ולהבא בספרים של צדיקים. הגמרא אומרת, בספר ראש השנה, שכאן מרומז, שהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יוריד אותם משלושת הספרים. מספרם של רשעים, שהם נכללים בספר שהם ימותו כעבור שנה, אבל במהלך השנה הם יכולים לחיות, אז הוא אומר ככה, ימחו מספר, תהיינו שימחו אפילו מספר הרשעים, ימחו מספר חיים, שימחו מספר הצדיקים, ואם צדיקים אל יכתבו, שמספרם של בינונים, שמשלושתם הם ימחו. פסוק למד, ואני אני וכואב, ישועתך אלוהים תסגבני. אומר אני, אומר על עצמו שהוא סובל, יש לו קשיים, עינויים, אז הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יביא לו ישועה, וזה יהיה הצלה שלו, תסקבני, זה ההגנה שלי שהקדוש ברוך הוא ייתן לי. פסוק למד א', העללה שם אלוהים בשיר, והגדלנו בתודה. הוא נודר שכאשר הקדוש ברוך הוא יוציא אותו מהגלות הזו, יוציא אותו מהקושי הזה, אז הוא יגיד שירים, יגיד תהילה להשם, והגדלנו בתודה, פירושו שהוא יביא קורבנות תודה, הוא יביא ישיר לקדוש ברוך הוא, ויביא לו קורבן תודה ויודה לו על הנס והצלה שהוא הוציא אותו מהמצב הזה. ואז הוא אומר שהקורבן תודה שהוא יביא, הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא יקבל אותו, אז זה הוא אומר בפסוק למד ב', ותיטב לאדוני מישור פר, מקרין מפריס. פשט הפשוט שהקורבן תודה שאני אביא יהיה חביב בעיני השם יותר מאחד שמביא שור פר. שור פר הכוונה היא שור חזק ושור בריא שיש לו מקרין מפריס, יש לו קרניים גדולים ויש לו פרסות רחבות. דיינו, גם אם הוא שור בריא ויפה ונאה, הקורבן תודה שאני אביא יותר טוב יהיה מאלה. אבל יש כאן רשי מביא דבר מעניין מהגמרא, שהוא מרמז כאן שהקורבן תודה הזה יהיה טוב יותר מקורבן שהביא אדם הראשון. אדם הראשון, הגמרא מספרת, שהוא הביא קורבן שור ביום שהשור הוא נברא. כתוב שביום שהשור נברא, כמו כל הדברים שבעולם, נבראו ישר בצביונם. נבראו ישר בצורה גדולה, לא נבראו כקטנים. אז הוא הביא שור כזה שביום שהוא נברא הוא היה נראה פר, היה נראה כבר בין 3 שנים, לא כמו שגדל כעגל לאט לאט. והשור הזה, כמו דרכו של שור שהוא נולד, אז יוצא קודם כל הראש, ובסוף יוצאים הרגליים. אז הוא אומר, מקרין מפריס, לעולם יצא קודם כל הקרניים שלו, הראש, ובסוף יצאו הרגליים. אני אומר, המז, השור הזה, ביום שהוא נברא, ביום שהוא יצא לעולם, מיד הוא, ביום שהוא נולד, מיד הוא הקריב אותו והביא אותו כקורבן, זה הרמז שהגמרא אומרת. יש כאן רמז נוסף שכתוב באחד מספרי החסידים, דבר מעניין, שהוא בא להגיד שאדם הראשון מביא קורבן לכפר על חטא. אני מביא קורבן תודה לא על חטא, אלא פשוט להודות לך. איפה זה מרומץ פה בפסוק? הוא אומר ככה, הקרניים, הרי אם הקרניים נוגחים, אז נגיחה של הקרניים זה מראה על חטא. נוגח, הוא עושה דברים לא טובים. הפרסה היא שסועה, זה מראה על שברון הלב, זה מראה על תשובה. זאת אומרת, אצל אדם הראשון זה היה מקרין מפריס. קודם כל היה קרניים, היה חטא, ובסוף היה מפריף, היה תשובה. אבל אצלי זה תודה, זה קורבן תודה, זה לא בעל חטא שקדם לו, אלא זה בא ישר על דבר טוב. פסוק למד ג' ראו ענבים ישמחו, דורשי אלוהים ויחי לבבכם. פונה לאנשים שהם ענבים, צדיקים, אנשים טובים, אז הוא אומר, אתם רואים את ישועת השם, תשמחו, תודו להשם על זה שאתם רואים את ישועת השם. אתם דורשי אלוקים, אתם מבקשים את הקדוש ברוך הוא, ויחי לבבכם, תתחילו לחיות. תתחילו לשמוח מהישועה שאתם רואים שהקדוש ברוך הוא עושה לכם. ואז הוא מתאר מפה הצוף הפרק, הוא מתהפך הסגנון, מסגנון של כאב וקושי ודיבור על אויבים. עד כמה ברוך השם הכל הולך טוב וכולם צריכים להודות להשם על הטוב שהולך לקרוא. פסוק למד ד' כי שומע אל אביונים אדוני ואת הסיריו לא בזה. הקדוש ברוך הוא שומע לתפילת האביונים, הקדוש ברוך הוא שומע את האסירים שהם נמצאים בגלות, אז הוא לא בזה, הוא לא מבזה אותם, הוא יוציא אותם מהגלות. ולמה הוא קורא לזה אסירה והאסירים שלו? הרי לכאורה מי שנמצא בגלות הוא אסיר בידי העמים, בידי הגויים. למה מכנים את זה אסירה שלו? כי אם הקדוש ברוך הוא יוצא, הרי ברגע אחד כולנו יוצאים מהגלות. אז כל עוד אנחנו נמצאים אנחנו אסירים שלו, כי זה בידיים שלו לשחרר אותנו. אז את האסירה הוא לא בזה, הוא באמת ישמע את הבקשות שלנו. ובמילא הוא פונה לכל הבריאה. פסוק למדי, יעללו שמיים וארץ, ימים וכל רומז בם. פונה לכל הבריאה כולה ואומר, כל הבריאה צריכה להודות לקדוש ברוך הוא. כל צבא השמיים, כל יושבי הארץ, כל העולם כולו יודע להשם על, על העזרה שהוא עושה לכולם. פסוק למד וב, מסיים על הגאולה והנחלה העתידית של עם ישראל בארץ ישראל, כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה. וישבו שם וירשוע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עתיד להושיע את ציון, את ירושלים, הוא יבנה את ערי יהודה, את כל ערי יהודה, ובעצם, כמו שהמפרשים אומרים, את כל ארץ ישראל. רק הוא מזכיר את העיקר, שזה ירושלים ויהודה, אבל זה כולל כמובן את הכל. ואותם אלה, שהם קודם קרא להם אסירים, אלה שהם בגלות, ישבו שם וירשוע, הם ירשו את ארץ ישראל, יקבלו, יבואו, יחזרו לגאולה, וירשו את ארץ ישראל. ואז בפסוק האחרון, למד זין, וזרע עבדיו ינחלוה, ואוהבי שמו ישכנו בה. ממשיך אותו רעיון, שאלה שקרובים לקדוש ברוך הוא, העבדים, ינחלו את ארץ ישראל, אוהבי שמו, שוב כינוי נוסף, על יהודים שקשורים לקדוש ברוך הוא, ישכנו בה בארץ ישראל. הרבי מציין באחד המקומות, למה בשני הפסוקים האחרונים, למדווה ולמדזיין, הוא הביא 3 ביטויים על נחלת ארץ ישראל. וירשוע, בפסוק למד זין, ינחלוה, ומסיים, ישכנו בה. למה צריך את 3 הביטויים? הרי מסביר שני דברים. א', זה כנגד 3 העמודים שעליהם העולם עומד, התורה ועבודה וגמילות חסדים. על תורה נאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. כנגד זה כתוב הביטוי הראשון, וירשוע. וזרע עבדיו, מה זה עבדיו? העובדים שלו. איזה עבודה שבלב? זו תפילה, זה קו השני, קו העבודה, עליהם נאמר ינחלוה. קו השלישי זה אוהבי שמו. אוהבי שמו זה הקו השלישי של גמילות חסדים, של אהבה, אוהבי שמו ישכנו בה. רבי גם אומר שזה כנגד 3 הסוגים שיש בעם ישראל. ישראלים, לוויים וכהנים. מתחיל עם ישראלים. ישראלים זה יהודי, שיהודי נקרא וירשע, כמו בן קשור לאבא, הוא לא נדרש מן עבודה מיוחדת חריגה. הוא כיהודי ירש את ארץ ישראל. כשמגיע לפסוק הבא, זה הלווים והכהנים שלהם יש עבודה מיוחדת. ללווים הוא אומר, הם ינחלו, הם זרע עבדיו, הם קיבלו דרישה אלוקית מיוחדת לעבוד את השם, ועל הלווים כתוב, אני חלקך ונחלתך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ינחלו, זה הלווים שהם יקבלו את הנחלה. הכהנים, עליהם הרי נאמר, שהם אוהבי שמו, כי הכהנים מברכים את עם ישראל באהבה. ואיפה הם צריכים להיות כל הזמן? בבית המקדש, במשכן. אז אוהבי שמו ישכנו בה, אז הולך על הכהנים, שהם שוכנים שם. יש גם בפסוק למדיין, אנחנו רואים, מיוחד בסיום המזמור, רואים פה איזו התהפכה גדולה שהרבי מביא, שהמזמור התחיל עם באו מים עד נפש, טבעתי בבין מצולה, באיזה קושי, ואיזה התהפכה נהיה בסיום המזמור, איזה גאולה שלמה ואיזה אור גדול. זאת אומרת, יהודי יכול פשוט להפוך את המצב שלו ממצב של קושי עצום למצב של שמחה וגאולה שלמה. והרבי מציין שהביטוי למזיין, מזרע עבדיו, זה לא צריך להיות עבדיו עובד השם ברמה גדולה. זה יכול להיות גם ילד קטן. זה היה שיחה שרבי דיבר פעם על ילדים קטנים, סביבות השם. הוא אומר, זרע עבדיו כפשוטו זה ילדים הקטנים, אז רעים. גם ילדים קטנים ינחלו, גם להם מגיע את כל השפע הגדול, למרות שהם עדיין ילדים קטנים, ואוהבי שמות, צריך לציין, שכתוב בתניה, כמו זה כן בפרק ט"ו, הוא אומר, שכל יהודי יש לו אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא. אחד המקורות שהוא מביא לכך, שכל יהודי יש לו אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא, כי כתוב בתהילים, ואוהבי שמו, כל יהודי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז לכן, ברור שלכל יהודי יש אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא. וזה סיום נפלא של המזמור, עם תקווה גדולה לגאולה שלמה, שבעזרת השם יהיה זה בגלל.